מתוקה וחסן. ערב טוב, ערב טוב, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות, 104.9, 105.3. יום חמישי שמח, אדון חסן.
חמישי שמח, ערב טוב, שלום לכל המאזינים והמאזינות.
שלום וברכה.
מה קורה חתוכה?
בסדר, ברוך השם.
כן?
כן.
אתה יודע איזה שיר אנחנו שרים בבית עכשיו?
נו.
איך יודעים שבא אביב, מסתכלים סביב, סביב. אתה מכיר את השיר הזה?
מוכר לי, מצלצל לי מוכר.
מצלצל לי מוכר. בעזרת השם, גם זמנך יגיע.
תשמע, זה אפריל מאוד אינטנסיבי, אתה יודע, כשחושבים על זה. באמת אולי אחד מחודשי האביב הכי אינטנסיביים שאני זוכר. אתה יודע, כאילו גם הבחירות ערפו פה את ה... את הקלפים, הרגשנו את זה באינטנסיביות מאוד גדולה, במקום להריח את האביב הזה לאט, אתה מבין? יש לי תיאוריה, אנשים לא שואלים כל כך איפה אתה בחג, אנשים לא הספיקו לשאול את השאלה, אני אגיד לך למה, כי לקראת הבחירות כולם בזבזו את האנרגיה הזאת על השאלה למי אתה מצביע. אתה מכיר את המנטרה הזאת, כאילו אתה צם, למי אתה מצביע, והם בזבזו את האנרגיה הזאת, וכבר לא נשאר כוח לשאול איפה אתה בחג, לא נשאר כוח.
האמת שאצלי זה האינטנסיביות מנסיבות אחרות הרבה יותר מסמכות, אבל גם אני מרגיש את זה ממש ככה, השנה הפסח הזה נורא מוזר לי, אני רגיל יותר, בוא נגיד, להתכונן לפסח, והשנה אני, בוא נגיד, אני סומך על זה שאלוהים יבין למצבי, מה שנקרא, אבל עכשיו אתה יודע, אז אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, קצת מארגנים, קצת נו, אבל עם תינוקת בת שבועיים נורא קשה גם לעשות את הניקיון פסח הרגיל ואת כל ההכנות הדרושות, אז הכל ככה מתקבץ לו ליום וחצי, וגם ככה אנחנו עייפים ומותשים. אז כנראה נגיע לערב חג הזה עם הלשון בחוץ, מה שנקרא, אבל בנסיבות כן, טובות,
כן,
הכל
כן.
טוב.
כן, ברמה אישית, אני מבין עוד יותר, אתה יודע, אני דיברתי גם על הבחירות, גם על, אתה יודע, פתאום יצא צפוף מאוד, גם בגלל, אתה יודע, זה גם חודש מאוד מאוד גשום יחסית לאפריל, עוד לא מאוד, מרגישים כן. כל כך את האביב, הוא לא בא כזה בזרימה, אתה יודע.
לא, אני חושב שהשנה זה טיפה יותר מאוחר, בדרך כלל גם סדר פסח, אם אני לא טועה, הוא בא שבועיים, בערך שבועיים קודם לתאריך הזה, 19 באפריל, נראה לי שזה טיפה מאוחר לסדר פסח, למרות שאני לא חותם על זה, אבל אני כמעט בטוח, בגלל שאני, גם אתה וגם אני, המהולדת שלנו, הם די סמוכים להשנה לליל הסדר, לי יצא לא מעט פעמים בחיים שיום הולדת נפל על ליל הסדר, או ממש בסמיכות.
כן, גם לי זה קרה פעם, כן, כן. בקיצור, חודש אינטנסיבי, גם ימי הולדת, גם נולדה לך ילדה, גם בחירות, גם רבע גמר ליגת האלופות, אינטנסיבי, אנחנו נדבר על זה.
אנחנו כבר בחצי.
אבל נפל הרבע, הרבה אירועים. ואנחנו ננסה, אתה יודע, ננסה קצת לתת טעימה בכל זאת, לקחת נשימה, לטעום קצת מהזה. אז קודם כל, אתה יודע, הפסח הוא באמת חודש שעומד באיזשהו שער מאוד מאוד משמעותי, כי גם ברמה האישית אנחנו מרגישים את החודש הזה, אנחנו מרגישים את הפתיחה הזאת. יש לך איזה זיכרונות מיוחדים ככה?
כן, בטח. בשבילי פסח זה קודם כל, הוא אחד משני החגים הכי חשובים בשנה. אמרתי את זה כבר כמה פעמים, שבאמת מאז שאסי נולדה, אז פורים גנב את ההצגה לכולם, תרתי משמע, ופורים הפך להיות החג האהוב עליי. אבל בוא נגיד ככה, שאם אתה שואל אותי מה החגים האמיתיים במרכאות, אז זה ראש השנה ופסח, שני חגים הגדולים, החגים שבאמת גם אתה יודע, לוקחים אותם ברצינות מה שנקרא, אתה יודע, יש איזושהי הכנה לקראת איפה אתה בערב חג, אומרים את זה בעיקר, לפחות בתדירות גבוהה, אומרים את המשפט הזה בעיקר בערב חג ראש השנה או פסח, ואתה יודע, יש איזושהי מחשבה שיש לי כל הזמן, איזשהו זיכרון, מעבר לזיכרון האישי שאני תכף אגע בו, שתמיד רגע אחרי שמסיימים, שאתה מניח את המזלג, אחרי בליל הסדר, מניח את המזלג ומרגיש מנופח כהוגן, אתה אומר, אז זה היה כל האטרף הזה עכשיו, שבועות, פסח, ניקיונות, קניות, בלגנים, הפיכות, בסופו של דבר, ארוחת ערב, משפחתית, כיפית, נעימה, אבל בסופו של דבר ארוחת ערב, אבל אני מאוד אוהב חגים, אני מאוד אוהב את ההתקהלות המשפחתית, זה משהו שהוא באמת חשוב לי ותמיד גורם לי הנאה, אבל הזיכרון שאני יכול לספר מהזיכרון ילדות שלי הכי חזק שיש לי מליל סדר, זה דווקא מה שקרה בעקבות ליל סדר, זה מה שקרה אחרי ליל סדר. אז הייתי ילד, אז עוד סבתא שלי, זיכרונה לברכה, עוד לא עברה לגור איתנו, והיא עברה לגור איתנו בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, זה פחות או יותר הייתי בן 10 כזה, אולי טיפה יותר, וסבתא שלי גרה בשכונת יד שמואל, שזו שכונה יחסית קרובה, הליכה 5 דקות ברגל מהבית שלי, דאז, ואצלנו בליל הסדר היה נהוג שדוד בבר, זיכרונו לברכה, היה עורך את הסדר. הוא זה שהיה
מנהל את העסק.
בדיוק, מנהל עבודה. ובאותו ליל הסדר...
מפיק ראשי.
בדיוק. ובאותו ליל הסדר חזרנו מבית כנסת, וכבר בבית הכנסת הבאתי תמיה על כך שבבר לא היה בבית הכנסת. והגענו לבית של סבתא שלי, ואני רואה את מזל אשתו שם, אחות של אמא שלי, ואני אומר לה, מה זה מזל, איפה בבר? הוא לא היה בבית כנסת. אז היא אומרת, תשמע, הוא חטף חום, שפעת, לא יודע מה, הוא גמור, במיטה, שוכב, לא יכול לקום.
אין.
אמרתי לה, מה את אומרת? כאילו, אתה יודע, מה עושים?
כן, מי המחליף?
אבא שלי קם, מה, אני עושה ליל הסדר, מה הבעיה? מה הבעיה לערוך ליל הסדר? ומה שיצא מליל הסדר הזה, שישבנו ככה עם האגדה, ואתה יודע, לילדים יש יין מתוק עם כוסות קטנות, אבל אבא שלי כמובן לא שותה יין מתוק ולא כוסות קטנות, וכל פעם שהיה מוזכר בהגדה שצריך להכין כוס יין, להטות אותה לצד שמאל, להרים אותה, להוריד אותה, כל פעם שהיה מוזכר כוס יין,
כוס יין, נו.
אבא שלי מזג והרביץ.
הוא לא הסתכל באותיות הקטנות, אתה אומר.
לא, הוא לא צריך יותר מישהו, אתה יודע, אבא שלי גם לא צריך יותר מדי, בשביל שיגידו לו, אוקיי, תרביץ כוס יין, אז זה היה כוס יין וכוס יין, אני לא צוחק איתך, בן אדם רק בברכות של ליל הסדר, גמר 2 בקבוקים, רק מהברכות, לא מדבר איתך על הארוחה. ובקיצור, מה שנקרא, הוא היה מבוסם וטוב לבב ושמח וטוב לבב, וככה חזרנו הביתה. אתה יודע, זו הייתה אומנם דרך מאוד קצרה, 5 דקות הליכה, אבל של צחוקים בלתי נגמרים, הוא הפך להיות ליצן, הצחיק אותנו כל הדרך, ואנחנו ילדים ונקראים מצחוק, אבל הרגע הדרמטי היה כשהגענו בדיוק במעבר בין השכונה של סבתא שלי לשכונה של איפה שאנחנו גרנו בה, היה בית פרטי, היה איזה רחוב כזה צר עם כמה בתים פרטיים, ובבית הפרטי הזה, בית פרטי אחד, היה גדר עם שלט גדול, כלב בחצר, משהו כזה, ואנחנו עוברים ואנחנו שומעים כלב נובח, חושך, והנביחות, אתה רואה שזה לא פודל, לא פינצ'ר, והכלב מתקרב אלינו, ואתה רואה רוטוויילר, גדול, והוא נובח, ואבא שלי עומד מול הגדר ואומר לו, אז מי אתה נובח? אתה נובח עליי? אתה נובח עליי?
Are you talking to me?
והכלב באטרף, והוא נובח, ואבא שלי מדליק אותו, אתה נובח עליי? אתה נובח עליי? וביניהם גדר. באיזשהו שלב, אבא שלי שם את היד על הגדר, אומר לו, אתה נובח עליי? הוא נתן לו אחת דרך הגדר,
כן.
חזרנו הביתה עם אבא, עם חור, באמצע היד, כולו מדמם, אבל תשמע, זה היה גם בית חולים, זה, אתה יודע, צריך לתת חיסון.
בוא נגיד ככה, יש לכם דם, נשאר לכם צפרדי הקינים, ארור, דבר שחיל, ועשיתם את זה כמו שצריך.
אז אתה יודע, זה היה צריך חיסון וכל זה, זה היה איזה סיפור, אבל זה, בוא נגיד, זה לסדר שאני לא אשכח לעולם.
אהבתי את זה, אני אגיד לך מה, אנחנו בליל הסדר, אני שם לב בשנים האחרונות, עוברים תהליך הפוך למה שקורה בעולם היום, ואני תכף אסביר לך למה. אתה יודע, בהתחלה היינו עושים את הליל הסדר עם סבא שלי, מצד אבא שלי, ואחר כך בדרך היינו עושים את זה אצל, אחרי שסבא שלי נפטר, אצל דוד שלי מצד אמא שלי, שלום. עכשיו, הם אנשים שנולדו בתימן. הם באו לפה אדוקים, הם אין אצלם לא ימינה, לא שמאלה, הם יודעים בדיוק מה אמור להיות איך. אתה מבין? ממש על קוצו של יוד. לא תגיד יין מה זה אם אתה לוקח מסובה, אם אתה לא מסוב בדיוק בצד הנכון. אם אתה בדיוק צריך לשתות מה שאמרו לך, אתה צריך להגיד את הדברים בדיוק כמו שכתוב בספר העתיק, שרק להם יש אותו, כי היום אתה יודע, זה כבר אגדות שמוציאות חברות, כן, פפסי, כל המוציאים אגדה.
של העירייה,
של העירייה, כן, דומינוס פיצה, אני לא יודע מי מוציא עם אגדות. וכשהיינו קוראים, גם אני אתן לך דוגמה מחג אחר, שגם זה אנשים כבר לא שמים לב. בפורים למשל, קוראים את המגילה, ואנשים רגילים, מה אתה אומר, אמן, עושים קפצונים, אם אתה תלך לבית כנסת, כהלכתו, אני לא יודע, אצל עדות אחרות,
וואלה, אצלנו בבית כנסת יש נפצים.
אצלנו, תקשיב,
כל פעם שאומרים אמן, נפצים.
אז תראה, אם אתה תלך לבית הכנסת שעושים את זה כמו שפעם היו עושים, ואני אומר,
מה עושים? רוקעים ברגליים?
לא, כלום, שום דבר, קוראים את המגילה.
בלי...
אולי איזה... כלום, כי צריך לקרוא אותה עכשיו. יש בזה משהו, כי קוראים את המגילה, קורא אותה מישהו אחד, בנשימה אחת, כמו שצריך מהתחלה עד הסוף. יש בזה ערך מאוד מאוד חזק, אתה מבין? יש בזה משהו. בגלל זה אני אוהב לתת את זה כדוגמה. זה לא יש לך באמצע תנפצים ופורים. נשמר בזה משהו מאוד אקסטטי, מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד אינטנסיבי, שאי אפשר להעביר אותו בדרך אחרת. לא מפריעים לו כלום, הוא קורא את המגילה כמו שצריך מהתחלה עד הסוף, וזאת חוויה בלתי נשכחת, באמת. וכנת גם עם ההגדה של פסח. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעם בהגדה נותנים לאחרים לקרוא, ותרשה לי להשתמש בדימוי מליגת האלופות. הוא היה עבר, דוד שלי. הוא היה עבר. מי שעושה טעות, הולכים לב, הוא עבר. לא, תחזור אחורה, תתקן, זה לא נחשב, זה כן נחשב. ושלום, זיכרונו לברכה, הלך לעולמו. וכבר אין לנו, אין ור, אין לנו ור בהגדות. זה כבר, אתה יודע, כל אחד עם החברה המסחרית שלו, לא יודע כבר איפה זה. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אני לא רוצה להיות נוסטלגי. היה בזה משהו כל כך יפה, בזה שמישהו ידע איך עושים את זה, והיום כבר אף אחד לא בדיוק זוכר, ואף אחד לא בדיוק יודע, ובדרך כלל זה כבר הולך לכולה. אז היה בזה משהו מיוחד ויפה. את זה אני זוכר, תעלה לסדר האחרון עם דוד שלום. מאוד מאוד...
כן. תשמע, זה מה שנקרא, הדור הולך ופוחת, חתוכה.
כן, כן, אני לא רוצה להיות נוסטלגי מדי. אתה יודע, יש גם דברים היום יפים, אבל היה בזה משהו בבר הזה, שהיה כמו שצריך. יאללה, בוא נגיד חג שמח, אנחנו עוד נדבר על זה. אבל בינתיים, תן קצת מוזיקה.
ומאושר ומאז אני הולך בשר חי כמו פרפר חופשי עשיר ומאושר, כל חיי אני לבד, לא חייב לאף אחד. מעיר לעיר הולך נודד, על גבי תרמיל כבד, עם כינור וסק שינה, שיגיע לכיכר, כתוב לך, כתוב לך מנגינה. כל חיי אני לבד, לא חייב לאף אחד. מהעיר לעיר הולך נודד, על גבי תרמיל כבד, עם כינור וסק שינה, וכשיגיע לכיכר כתוב לך, כתוב לך המנגינה.
חי כמו פרפר, חופשי ומאושר, סמיר שוקרי מזכיר לנו את מהות החג בסופו של דבר, כן. היציאה מעבדות לחירות, כן. בסופו של דבר זה חג שמסמל, כן. הרבה מאוד חג פסח, וזה, אתה יודע, גם בסופו של דבר יש פה איזה סימבול מאוד יפה, החופש, השחרור, שאתה יכול לקחת את זה גם לכיוון קולקטיבי, קבוצתי, קהילתי של עם, ותמיד כשעושים את הקשרים האלה, אז אתה גם לוקח את זה למקום האישי, הפרטי, ואתה יודע, אנחנו גם עדיין בדרכנו, עדיין קשורים וכבולים לכל מיני הרגלים רעים וטובים, ואני ככה... לקראת החג, מה שנקרא, אני רוצה אולי תספר לנו אם יש איזה משהו אחד שאתה היית רוצה לשחרר מעליך השנה הזאת.
אולי נקשור את זה, אולי נקשור את זה למשהו שקשור בחופשי ומאושר. היה לנו איזה מיליארד פרפרים שעברו פה.
לא מזמן.
כן, לא מזמן, עברו פה מיליארד פרפרים. עכשיו תקשיב, יש לי חברה שהיא טבעונית, היא גם מאוד מבסוטה עליה, שאני בדרך, אתה יודע, אני אומר לא 100% בדרך מבסוטה וזה, ואז...
אתה תדבר אליי בשונה כבה חתוכה?
אמרתי, חברה נוספת, חוץ ממך, חוץ ממך. ואנחנו יודעים לכאורה מה זה טבעונות, נכון? אנחנו יודעים מה זה, לא לאכול בעלי חיים, לא לפגוע בהם, לא לגרום להם סבל. אתה יודע, אבל יש גם משהו מעבר לזה, ואני חושב שלמדתי את זה ממנה. היה זה, אתה יודע, עברו פה איזה מיליארד פרפרים. והיא גרה איפשהו בצפון, וגם שם, אתה יודע, גם שם עברו פרפרים, והיא נתקלה בפרפר שנפצע. והיא לקחה אותו אליה, והוא חי איתה, זאת אומרת, באמת, היא הכילה אותו, היא עזרה לו להשתקם באיזשהו אופן, והוא כבר נשאר איתה, והם שבועיים כבר, אתה יודע, היה ביניהם איזה שמערכת יחסים, זה הזוי לחלוטין.
לא, אחי, מה, אני, אתה בטוח שזה...
כן, אמיתי לגמרי, אני ראיתי תמונות והכל, ואני אגיד לך למה, תראה, זה גם
מגיע... לא, למה אני אגיד לך, זה נשמע לי מוזר, כי מה הזמן חיים של פרפר?
שבועיים, אני חושב, שבועיים שלוש, משהו כזה. אבל עצם העובדה שהיא יכלה לפתח קשר עם פרפר, ואני ראיתי את התמונות, והוא מנח צלה על היד, והוא אוכל, ואחרי זה כמה זמן ראיתי, אמרתי לה בצחוק, מה שלמה עשה לי, בסדר גמור, הוא אוכל לבד.
נתנה לו שם בזה?
אני לא זוכר, אבל היא אומרת לי, הוא כבר אוכל לבד.
מה אוכלים פרפרים?
לא שאלתי, אני חושב שהייתי עמום מעצם הסיפור, וזה מעצם העובדה שבאמת יש עוד איזה משהו לפתוח, אתה יודע, כי שאלת אותי מה אני מאחל לעצמי, אני מאחל לעצמי לשנות את התפיסה שלי לגבי דברים מסוימים, וזה למשל הדוגמה, אתה יודע, פתאום האופן שבו אנחנו מתייחסים לבעלי חיים, וגם לי היו כלבים, ובכל זאת תמיד אפשר ללמוד ולפתוח את זה, ובעיקר, אני אגיד לך בדברים שקשורים בטוב ורע. אתה יודע, לקבל את העולם כמו שהוא. אם אני מאחל לעצמי משהו, זה קצת יותר להיות שלם, והיכולת להבין שגם, אתה יודע, קשה לנו לומר את זה, אבל גם לרע יש תפקיד בעולם הזה. אתה מבין מה אני אומר?
בהחלט, בהחלט.
אני אגיד לך מאיפה נזכרתי בזה. אני ראיתי סרט של מתיו מקונהי, השחקן הזה, אנחנו דיברנו הרבה, אני לא יודע אם עליו ספציפית, אבל על הסדרה האחרונה שהוא היה חלק ממנה.
איך זה נקרא בעברית? בלש
אמיתי. בלש אמיתי. כן, העונה הראשונה באמת עשתה הרבה רושם. ומתיו מקונהי
הוא... רגע, לא אתה אמרת לי על העונה השלישית גם?
העונה...
יכול להיות שלא אתה, כי מישהו אמר לי השבוע אם ראיתי את העונה השלישית ודווקא לא ראיתי אותה, ראיתי שתי עונות. העונה הראשונה ממש היממה אותי, העונה השנייה הרבה הרבה פחות. כנראה שזו הסיבה שלא מיירתי לקפוץ לשלישית, אבל הייתי בטוח שאתה אמרת לי לפני איזה שבוע, אבל כנראה שאני טועה. כנראה שמישהו אחר המליץ לי עליה.
אני גם לזכר, אני לא ראיתי את השלישית.
אז זה לא אתה.
אבל, אתה יודע, העונה הראשונה עשתה רושם מאוד גדול, וגם התפקיד של מתיו מקונהי, אפילו יותר משל וודי הרלסון בסדרה הזאת. ויש לי משהו עם השחקן הזה. הוא שנים ארוכות שיחק בהוליווד בסרטים, והוא לא כל כך הצליח. והוא שחקן עם הרבה אמביציה. והסרט ההזוי הזה שראיתי שלו, דרך אגב, זה סרט שנקרא כוח הכסף בעברית, והוא מספר סיפורו של שחקן פוטבול שנפצע, והופך להיות סוג של נותן טיפים למאמרים. סרט הזוי, אני לא אדבר ספציפית על הסרט, אלא על השינוי שעבר עליו, כי מתיו מקונהי היה כאילו בחור הוליוודי שמשחק בסרטים, את הבחור הכל אמריקאי, המצליח, המתגבר על מכשולים, ממש מין... אתה יודע, מין סרטים אמריקאים.
אוטופיה של גבר אמריקאי.
כן, הרבה פעמים סרטים מאוד צפויים, אתה יודע. הסרט הכי מפורסם שלו בז'אנר הזה היה עת להרוג עם סנדרה בולוק, הם היו צריכים להרשיע.
אחלה סרט.
כן, אבל סרט קיץ', סרט קיץ', סרט קיץ'.
לפני רגע אמרת שאתה רוצה לקבל את הטוב ואת הרע, וגם לרע יש מקום, גם לקיץ' יש מקום.
גם לקיץ' יש מקום, אל תדאג. אני, כשאני רואה קיץ'... עת
להרוג זה אחלה סרט.
כפר, כשאני רואה את קיץ', עד שאני בסוף אין כתוביות ואני לא בוחר, אל תדאג. אני רואה את הסרט עד הסוף.
כי באמת, עת להרוג, נגיד, זה לא אוסקר, אבל זה אחלה סרט, זה סרט טוב.
כן. אבל מבחינת הקריירה של מתיו מקונהי, זה היה נחשב סרט סביר, לא משהו. בהוליווד כבר יצא לו שם של שחקן שלא מוכר כרטיסים. וככה בהוליווד מודדים שחקנים עם כל הצער שבדבר, הרבה פעמים הוא מוכר או לא מוכר, הם אמרו שאין בו משהו מיוחד. זה היה הדיבור, אין בו משהו מיוחד, הוא עוד בחור, כל אמריקאי, בלונדיני, עיניים כחולות, או whatever, או הפנטזיה האמריקאית, אבל הוא לא נותן לנו משהו מעבר לזה. ואז מה שקרה זה שהוא שיחק בסרט שהפך, בעצם הפך אותו לשחקן רב-ממדים, אני לא יודע אם, הייתי רוצה להמליץ על הסרט הזה, כי זה סרט אפל, קוראים לו קילר ג'ו, הוא משחק שם תפקיד מדהים, 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 מדהים. ומה שפתאום הוא גילה, אני חושב שגם גילו המפיקים והסוכנים שלו, שהוא טוב בלגלם דמויות אפלות, משהו אחר יוצא ממנו. משהו שמרים את הכל, מרים את הכל, את כל הסדרה סביבו, את כל הסרט סביבו, את כל הסט, משהו
הוא,
ש...
הוא טיפה למוגזם, אבל זה, אולי זה הייחודיות שהייתה חסרה לו.
כנראה, כנראה. אפשר לראות את זה גם בסרטים אחרים, מועדון הלוקחות של דלס, גם בבלש אמיתי. יש בו, זה כבר לא הדמות הכל אמריקאית הסבבה, לא. מצאו משהו בגוון שלו ש... וסליחה לקישור הכל כך חד הזה, אבל אתה יודע, הוא מצא בעצמו משהו אפל ורע. והוא יכל בעצם להתקדם ככה, שזה איזשהו סוג של כמעט סתירה. וכשאני חושב על פרו, הרבה פעמים דיברו, אתה יודע, על פרו, ועל זה שבעצם היציאת מצרים וההתגברות על כל מערכת הרשע הזה, אבל במקביל גם אומרים לנו שאלוהים מקשיח את לב פרו, שבדרך הוא השתכנע כבר כמה פעמים. ואפשר להגיד שהוא היה אומר, יאללה, אני משחרר אותם כבר.
אבל אלוהים היה צריך את הדמות הרעה הזאת.
היה צריך את הדמות הרעה הזאת.
כדי לספר סיפור טוב.
בדיוק. והרבה פעמים אנחנו מבינים את זה, אבל קשה לנו להשלים עם זה. קשה לנו שבשביל הסיפור הזה צריך גם את הדמות הרעה הזאת. והיא רק מגלמת את התפקיד שלה. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אז אני מקווה שיהיה לי קצת יותר יכול.
יפה, לא, זה חיבור יפה, זה חיבור יפה.
מה איתך, מה אתה מאחל לעצמך עם האביב הזה?
תשמע, אני, אפרופו דברים כבדים ואפלים, אז אני מצטער אם אני הורס את החגיגה או משהו, אבל אני מאחל לעצמי פחות להתעסק עם המוות, שהוא יהיה פחות
נוכח בחיים.
נוכח בחיי, וזה משהו שהוא מאוד נוכח מאז שאני ילד קטן, תשמע, מה שזה, זה דבר גורר דבר. אצלי, אתה יודע, אני פתאום עם שתי בנות, אז אני כל הזמן חושב על ה... זה אפילו יותר מאשר לחשוב על המוות. המנטרה הזאת שעוברת לי בראש כל הזמן זה שאני חייב להישאר בחיים. אתה יודע, זה באמת ככה, אני מסתכל עליהן כאלה קטנות, ויש לי בת הגדולה, אסי, שתהיה בריאה, היא גם כזאת שגם כל הזמן דואגת להזכיר לי את זה. אתה יודע, עכשיו כשנולדה התינוקת החדשה, אז זה לא פשוט לילדה שפתאום, הנפילה מגן עדן, מה שנקרא. עד עכשיו היא הייתה כל העולם, ופתאום יש עוד מישהי שהיא גם כל העולם. וזה ימים מתוחים, זה ימים שאתה יודע, אנחנו הולכים ככה על הבעונות, מה שנקרא. ובלילות האחרונים, היא פתאום, יש לה איזה עניין כזה, שהיא מתעוררת באמצע הלילה, ב-2-3 בלילה, והולכת בבית כמו איזה סערורית מתוך שינה, באה אליי לסלון, ואני לא מבין מה קורה, אני אומר לה, אסי, הכל בסדר, אתה יודע, אני בטוח שזה חלום, סיוט, משהו, ואני אומר לה, אסי, את בסדר, הכל בסדר, והיא לא עונה לי, עד שהיא לא מגיעה אליי, תופסת לי את הפנים, נותנת לי נשיקה, ואומרת לי, רק באתי להביא לך נשיקה. או אבא, התגעגעתי אליך. ואתה יודע, והיא חוזרת למיטה לישון, ואחרי זה אני נשכב בעצמי לישון, והדברים האלה תוקפים אותי חזק, של מה זה להיעלם לילדות קטנות, ועד כמה אני צריך לעשות את המקסימום האישי שלי כדי להישאר בחיים.
בוא נדבר פרקטית, מה זה אומר?
זה אומר לתת יותר דגשים, זה אומר להוריד בסיגריות, אם אפשר גם להפסיק, זה אומר קצת, אתה יודע, יותר לשים תשומת לב, לעצמי. קצת יותר לשים תשומת לב לעצמי. אני עושה פעם בשבוע, לא מספיק, אבל לא משנה, זה בכלל, אני חושב שזה עניין של אטיטיוד ותפיסה. אני בדרך לשם מחשבתית, במחשבה אני בוא נגיד כבר אלוף העולם באיזה ענף ספורטיבי כלשהו, אבל בפרקטיקה אני עדיין עוד לא יצאתי לריצת חימום, אבל נקווה בעזרת השם שהשנה לשם זה ילך.
יפה, יפה. טוב, אנחנו מאחלים לעצמנו דברים יפים, נראה לי בסך הכל. בוא נעבור לאיזה נושא שהוא לא רחוק מזה, אתה יודע, נחתה עלינו גם איזושהי חזרה בעצם, לפיד שהוא כולו מדבר על משחקי הכס.
כן, כצפוי, תשמע, נתנו תאריך, שמו אותו על הלוח, מה שנקרא, והנה הגיעה השעה. אז משחקי הכס חוזרת לעונה אחרונה.
וכן, וקשה שלא לדבר על הסדרה הזאת, בגלל הדיבור על הסדרה הזאת. זאת אומרת, קשה לא לדבר על הדיבור על הסדרה הזאת.
כן, וזה מה שמעניין בסדרה הזאת, חתוכה, שמה שאני באמת מוצא בה מאוד מעניין, קודם כל אני צופה בסדרה, אני אוהב את הסדרה, אתה יודע, אני לא יכול להגיד שאני ממעריצי הגדולים, אני מאוד אוהב את הסדרה, נהנה לראות אותה, אבל מה שמאוד, שאני יכול להגיד, לא יודע, דבר שמדהים אותי בסדרה הזאת, זה היכולת שלה להיות כל כך דומיננטית וכל כך בולטת בעידן כזה שהוא כל כך מלא בתוכן, כל כך עמוס בתוכן, שנורא נורא קשה להתבלט מרוב דברים שיוצאים כל הזמן. וגם הפלטפורמות שיש של תוכן, שאתה היום יותר ויותר פלטפורמות, אני יכול להגיד לך שאתה רואה שסדרות משקיעים בהם בשחקנים ובקסטים ובתפורה ובמאים ובשמות וביחץ, ובסופו של דבר זה עולה ופורח כמו בלון שברח לילד מהיד. ולא שמים לב לסדרה הזאת, למרות שהושקע במיליונים והבטחות וכאלה.
אבל פה זה הולך.
ופה אתה רואה סדרה שהיא לא מפסיקה לשבור שיאים, אבל גם כשאתה מסתכל אחורה איזה שיא היא שברה, אתה מגלה שהיא שברה את השיא של עצמה. זאת אומרת, פרק הבחורה בעונה האחרונה עלה, שבר את שיא הצפיות אי פעם לסדרה בלייב.
שזה היה בעצם גם שיא שמחזיקו.
השיא היה הפרק האחרון של העונה הקודמת של משחקי הכס. ככה שזה באמת הדומיננטיות, זאת שאלה שאני שואל את עצמי, מה מביא דווקא את הסדרה הזאת לבלוט עד כדי כך?
א', אני מסכים איתך, אני בהחלט בעצמי, גם ניסיתי לפצח באמת מה יש סביב. תראה, אחת מהתשובות שאני נותן היא מאוד, היא פשוט קשורה לשני מרכיבים שיש בסדרה הזאת, כי זה גם סדרה, אנחנו דיברנו על איזה תקופה או שנים, או בזמן שהאנושות אוהבת מאוד את האינסטנט, קוראים, אני צריך משהו עכשיו, אני לא מחזיק מעמד עכשיו, איך אני אחזיק מעמד לצפות בסדרה שעה? אנחנו גם צריכים את הדברים המיידיים, המהירים, ואני חושב שהסדרה הזאת מספקת שני דברים. א', מצד אחד, מספקת את הרגעים האלה, והיא מספקת את הרגעים הכי קיצוניים שיכולים להיות לסדרת טלוויזיה. אי פעם, יש שם פרובוקציות שלא ראינו בשום סדרה, אם זה מיני, אם זה קשור באלימות, הכי קשים שיש. אז היא נותנת לך את זה, אבל מצד שני היא אומרת לך, אבל אתה מתמסר לי עד הסוף, זאת אומרת, אני יוצרת פה אפוס, תתקבל את המנות האלה, ואנחנו יוצרים פה אפוס מאוד מאוד גדול, וזה מה שמביא אותי לחלק השני, והוא קשור גם, קצת מתקשר קצת לחג הפסח. תראה, גם בפסח מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו עושים איזשהו טקס, אנחנו מתיישבים סביב השולחן, ואנחנו מספרים מיתולוגיה. אנחנו מספרים מיתולוגיה יהודית. עכשיו, זאת מיתולוגיה שהולכת אחורה אלפי שנים. אלפי אלפי שנים. ובעיניי זה, אנחנו תודעתית עושים פעם בשנה איזשהו טקס שזה הולך, ואני הולך לאיזושהי באר עמוקה, ואני זורק שם איזה דלי, ואני מעלה משם משהו, ואז אני שוטה את מה שאני צריך, אני הולך, ואני אחזור לבאר הזאת עוד שנה, אבל אני חושב שזה צורך מאוד מאוד עמוק. גם של קהילה, גם שלנו כחברה, להגיע לפעמים, לספר את הסיפורים עד השורשים הכי קטנים ועמוקים של אלפי שנים, ועכשיו זה די מטורף. זה די מטורף, אבל זה גם משהו שאנחנו מאוד מאוד צריכים אותו כנראה. וזה בעיניי הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אנחנו חיים היום חיים מודרניים, לחלוטין. אין לנו שום זכר כמעט לאופן שבו היינו חיים אותם פעם, חוץ מאשר בעצם היכולת קיום.
האזכורים של המיתולוגיות, כמו החגים, ציון.
ואז אנחנו באים ומספרים את הסיפור הזה שהולך אחורה אלפי שנים, ואני מרגיש שאנחנו כנראה יצורים שצריכים את את השורש הזה עד הקצה שלו שהולך אחורה כמה אלפי שנים, ואני חושב שזה מה שהסדרה הזאת נותנת היום, כי היום, אתה יודע, בשנים האחרונות האנושות עברה איזושהי קפיצת מדרגה תודעתית משמעותית מאוד. בעשר שנים האחרונות, אם נזכיר בעצם המחאה החברתית שפרצה רק עשור אחרי שהגענו לשנת 2000, והאנושות עברה איזושהי מהפכה תודעתית, והיא עדיין, והיא שוב צריכה מיתולוגיה מחדש. היא שוב צריכה משהו, מישהו שספר לנו את המיתולוגיה שלנו, איכשהו, ואני חושב שמשחקי הכס עושים את זה, מצד אחד הם מציגים לך דמויות עכשוויות, אתה יודע, אם זה, נגיד, בחורים צעירים, אם זה נשים צעירות שהן פורצות, היא מספרת נרטיב של היום, אבל יש לו מיתולוגיה עמוקה מאוד מאוד, ובעצם משקפים לנו את עצמנו, ואני חושב שזה משהו שאנחנו מאוד מאוד צריכים אותו, משהו מצד אחד מיתולוגי, מצד שני משהו שהוא גם מאוד פרובוקטיבי, משהו שמתאים לנו היום לאופן שבו אנחנו חיים.
מה שאני מאוד אוהב בהקשר הזה, שאם אני לוקח את משחקי הכס ופסח, ומחבר אותם לעניין של המיתולוגיה, אז גם בפסח, מעבר לסיפור המיתולוגי שיושבים סביב השולחן ומספרים סיפור מיתולוגי, יש גם עניין יפה מאוד, בעיניי לפחות, שדרך הפעולה הזאת נוצרת פעולה חדשה, שהיא בעצם מיתולוגיה משפחתית. אתה גם יוצר את המיתולוגיה המשפחתית שלך דרך המועדים האלה.
דרך המפגשים.
ששנה אחר שנה, אתה נפגש סביב אותו שולחן, זה יכול להיות בבית אחר, אבל סביב אותו שולחן, סביב אותה משפחה, אבל המשפחה כל הזמן משתנה. יש את המבוגרים שהולכים לעולמם, שלא נדע, ויש את החדשים שבאים וגדלים, והילדים הופכים לבוגרים, והבוגרים הופכים למבוגרים, והמבוגרים לסכנים, ואתה ממש צופה בשושלת המשפחתית כן, שלך משנה כן. לשנה.
אתה ממש כותב השולחן. אותה, אתה בעצם כותב אותה מחדש.
החיים כותבים אותה, אבל אתה עד לדבר הזה דרך השולחן של החג, שזה מאוד מתחבר לכל העניין המיתולוגי.
כן, כותבים את זה משנה לשנה.
יפה, חתוקה.
כן, יפה. טוב, ראית את הפרק או לא?
ראיתי.
ראית את הפרק?
ראיתי. אוקיי. בינתיים זה מרגיש כמו ריוניון, אבל אנשים שונאים שעושים להם ספוילרים, ובעיקר על זה, אתה יודע, אני ראיתי איזה סרטון.
כן.
ראית את הסרטון הזה?
ראיתי, כן.
זה היה מצחיק.
כן, לא נספר.
טוב, אני אומר, ראיתי את הסרטון, ואנחנו לא מדברים, אז רק אני אגיד בקצרה, זה היה סרטון של מישהו שכאילו התקשר לחברים שלו, ואמר להם כל מיני פרטים שגויים על הפרק, אבל לא אמר להם שהם שגויים, והם פשוט התחילו לקלל אותו בטירוף.
כן,
שהוא,
זה באמת מדהים.
אז אני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל זה היה מעין ריוניון, זה כזה מפגש. אני מאמין שהמנועים מתחילים להתחמם, וצפויה עונה מבטיחה.
יאללה, בוא נחמם מנועים.
Well,
בסלון שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שהתונה פולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון. אמא ואבא סודות על האוזן לוחשת, ילד שומע קטעים בשיחה. לאלכסנדר מוקדום יש חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות, נופלות בחיוך. חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע, ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו. ובתוך הדפים של הזמן שעבר, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות, נופלות
דנטון, שיר יפה, שיר כן. יפה. גם, לא, הוא מעביר את התחושה הזאת, הוא מעביר אותה.
אימפריות נופלות לאט.
כן, לגמרי. לגמרי, כדאי שכולם ידעו, אימפריות נופלות. בסוף הן נופלות, כן. בסוף הן נופלות. תשמע, תאריך מיוחד היום, 18 באפריל. אני בדרך כלל לא זוכר תאריכים של יציאות של אלבומים, אבל האלבום הזה ספציפית, גם שאני לא זוכר את התאריך, אני תמיד הולך לבדוק, אני זוכר שזה באפריל, Let Lavin, של Nick Cave and the Bad Seeds. חתיכת תקליט מאוד מאוד משמעותי עבורי. מאיזה אלבום אתה מכיר את ניק קייב?
נראה לי שמה אלבום הזה.
כן, גם כן?
כן.
אוקיי. תשמע, אני באותם שנים, 1994, 18 באפריל 1994, יצא האלבום הזה של ניק קייב. ובאותם שנים, אתה יודע, אני הייתי נער דתי, יצא לי כבר לדבר על זה כמה פעמים, אני חושב שהצלחתי להעביר הרבה פעמים בעצם את התחושה הזאת, או מה זה היה לגדול פעם, בחינוך דתי. היום קשה בעצם להסתיר מבני נוער דברים. קשה להסתירי, כאילו אני לא יודע אם זה אפשרי בכלל, לא משנה כמה הם דתיים, אפילו חרדים, אתה יודע,
כן,
איפה
אנחנו... המידע נזיל היום.
כן, מה זה נזיל? היום חרדים יודעים דברים שאני אפילו לא ידעתי אותם בתור נער דתי, שאני לא יכולתי לדעת אותם, והם היום הרבה פעמים נלחמים בפלאפונים, נלחמים, יש להם פלאפונים קשרים. אני אומר לך, היום אפילו נערים חרדים יודעים דברים שאנחנו, שהיינו בסך הכל בכיפות סרוגות, לא ידענו אותם. וזה מהסיבה הפשוטה שניסו ליצור חיץ מאוד מאוד גדול בינינו לבין העולם החילוני. עד כדי כך שאם אני שוב להשתמש בדימויים מדברים שדיברנו עליהם קודם, משחקי הכס, אצלנו דיברו על חילונים כאילו זה ה-White Walkers. חס ושלום שלא תפגוש בחילונים ובתרבות הזאת וחילוני שישפיע עליך ואתה תהיה חילוני כמוהו ואיזה שמד. White Walkers. אני לא אגיד לחילונים אל תעלבו, אתם צריכים להעלב, אם ככה היום מדברים על זה.
זה באנלוגיה לשכונה, זה מה שנקרא, הלך עליך.
הלך, כן, הלך עליך, וזה היה באמת עם חרדת קודש, שלא תפגוש איזה בחור חילוני, שלא תצא לתרבות רעה חילונית. והאמנו, תשמע, רובנו האמנו, לא יכול להגיד לך שכולם, אני האמנתי, אני האמנתי, הרבנים אמרו לו, אין, זה הכל, זה שמעת, אין להם מה למכור, אין להם מה למכור, אמרו, זה כלי ריק.
כלי ריק.
כלי ריק, אין להם מה למכור. ואתה יודע, באותם שנים הייתי בן 15, 16, 17, לא זוכר בדיוק, משהו כזה, ובאותם שנים, 14, 15 כזה, אתה לא ממש מכיר באמת את העולם התרבותי האחר, אלא אם כן אתה חי בו. כי שוב, אין אמצעי תקשורת כל כך, מה האיסורים שמטילים עליך, אתה בדרך כלל ממלא אחרי הרעות. ומדי פעם מגיעים לך כל מיני להיטים, אתה יודע, להיטי פופ כאלה.
שאפשר להימלט מהם.
שאפשר להימלט מהם, אבל הם גם מצדיקים את מה שהרמנים אומרים, מה שיר פופ כאלה, כן, נחמד, אני יכול להבין, הם צודקים או משהו כזה. ואז הגיע לאוזניי, אני חושב שזה היה בשבילי פתאום הפריצה מהעולם הזה, זה היה פתאום לשמוע את ניק קייב. שר את השיר הספציפי הזה.
איך בעצם?
אני לא זוכר ספציפית, היה לנו איזה חבר שהייתי, אני חושב שהוא תפקד כסוג של שליח מהעולם, אתה יודע, שמביא כל מיני דברים.
הוא היה דילר לחילוניות.
היה דילר, דילר לחילוניות. וואי, אתם לא מאמינים מה הם עושים שם במועדונים, יו, אתם לא מאמינים מה הם כל הלילה רוגעים, בחורים, בחורים.
הוא היה משוויץ עם ג'ינסים כזה.
ג'ינסים, היו עושים לנו בדיקות של ליווי, עושים אחד, אני אספר לך, היה לנו אחד שהיה בודק לנו מי קנה ליווי זכות. ומי קנה לי וייס שעבדו עליו. אני לא אספר לך איפה אני נפלתי בהזדמנות, תזכיר לי. אתה תאהב את הסיפור הזה. וכן, הוא הביא לנו ביום אחד, אני לא זוכר אם זה היה קסטו דיסקים, אני כבר לא זוכר מה היה באותם שנים, ואני זוכר ששמעתי את לט לוין של ניק קייב. את השיר הספציפי הזה, אני כמובן אחרי זה את כל האלבום, וזה ממש טלטל את העולם שלי. כי פתאום קלטתי משהו, שהגיע ממעמקי נשמה, ממעמקי לא יודע מה, שהיה בו כוח וקסם ויופי.
אבל מעניין אותי, זה המוזיקה והביצוע שתפסו אותך, או שגם הטקסט עצמו, זאת אומרת...
גם וגם. גם, זה פעם ראשונה שרצתי לטקסט, הלכתי לראות מה בדיוק הוא אומר שם. הוא אומר, "The spur and deceptions are love's ugly little twin. Keep knocking on my door, I lay them in." הייאוש וההטעיה הם התאומים של האהבה... אמרתי, בוא, על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? וזה פרץ אצלי, זה ממש הדבר הראשון שממש אפשר להגיד, עשה את הסדק הראשון בחומה, ובעקבודה, אתה יודע, הלכתי והקשבתי לכל מיני סוגים של מוזיקות, בעיקר ג'אז, אבל ניק קייב היה שם מי שעשה את זה, ואני חושב שזה כל כך יפה שאדם כמוהו, כאילו פרץ אל העולם הדתי שלי עם שיר שהוא Let Love In, אני מכניס את האהבה. אתה מבין מה אני אומר?
אבל אתה יודע שזה גם באיזשהו אופן, זה לא מפליא אותי במיוחד שדווקא ניק קייב הצליח להיכנס לתוך העולם הדתי שלך, ולהיות הראשון שעורר איזשהו עומק שאולי לפני כן לא הצלחת למצוא במה שנקרא לזה, לצורך העניין במרכאות, מוזיקה חילונית, כי הוא בעצמו יש בו מין הדתיות הזאת. אתה יודע, הוא סוג של אדמור חילוני אפשר לומר, וגם בטקסטים שלו שזורים הרבה מאוד מתיאולוגיה, אמנם נוצרית, אבל אני חושב שהוא לוקח מהכל, עושה מזה סלט, מכניס את זה לחיים, מתעסק הרבה קודש וחול. וגם אם אתה זוכר, בהופעה שלו שהייתה בארץ רק לפני כמה חודשים, לדעתי לא יותר משנה, אני לא בטוח לגבי זה, אבל ממש לא מזמן, אם אתה זוכר, היה אטרף מוחלט על ההופעה הזאת, בעיקר של האנשים שהיו, שנכחו בה, והתגובה הכי שכיחה הייתה שהתחושה בהופעה הזאת הייתה תחושה של פולחן דתי. אז יש בו משהו שמאוד מתקרב לאזורים האלה, הדתיים, המיסטיים, וזה מעניין החיבור הזה, זה מעניין מאוד.
תשמע, כשאתה אומר את זה, אני באמת חושב, הרי מה מלמדים אותנו הרבה פעמים? שיש אנשים שיש להם את דבר השם. ואני פשוט אומר, הם פשוט לא תמיד יבואו באותו לבוש שאנחנו חושבים שאמורים לבוא. כי ניקה הוא סוג של נביא, אני זוכר שראית את הסרט, אני לא ראיתי את הסרט, כי קצת הרחיב לי לשמוע על מה, אתה יודע שבאמצע הסרט,
סרט חזק,
סרט תיעודי על ניקה, שהתחיל, כשהתחילו לצלם אותו, ופתאום באמצע קרתה טרגדיה, הילד שלו בן 15 נפל מצוק ונהרג, והם המשיכו את הסרט, ואני זוכר שאתה אמרת שם משפט, שהוא אמר בסרט, הוא אמר שם, הכל קורה, בבת אחת. זו תפיסה שלו של העולם עכשיו.
הכל קורה באותה שנייה.
זאת אומרת, וזה כל כך הסתדר לי והניח לי דברים בעולם. זאת אומרת, עכשיו מה שקורה זה גם העבר וגם המחשבות. זה עכשיו זה קורה. וזו תפיסה של אדם, אתה קראת לו דתי, אדם כמעט מואר. זאת אומרת, אדם שמאוד התקרב, אדם שמאוד מאוד מתקרב למקום הזה. אז זה באמת יפה שתארת אותו כאדם דתי בעצם, כי אני גם רואה את עצמי כאחד שחזר בתשובה, לא בהכרח חזר בשאלה.
לא, תראה, אתה יודע, אנחנו בתור כאלה שבאמת אוהבים מוזיקה, אני חושב, ואני גם לא תופס, אף פעם לא הייתי בן אדם דתי, אבל גם אף פעם לא הייתי חילוני מדי, זאת אומרת, אני, כאילו היו לי צמתים, אבל אני אדם מאמין, בוא נגיד ככה. גם לי, בעולם התרבותי המוזיקאי, יש הרבה אנשים שאני רואה אותם אתה יודע, כאנשים דתיים, או אנשים שפתחו לי תיבות של תפילה. אני כל הזמן חוזר ואומר על התקליט של קולטריין, על לאב סופרים, שזה אולי אחת התפילות שהכי עזרו לי בחיים, ועדיין. זאת אומרת, אתה יודע, שאני מחפש איזשהו דיבור עם אלוהים, אז זה יכול להיות לקרוא תהילים, ובאותה מידה זה יכול גם להקשיב לאב סופרים. אז במובן הזה אני מאוד מתחבר.
יש הרבה דרכים לאלוהים. יש הרבה דרכים לאלוהים. צריך לזכור את זה, יש הרבה דרכים לאלוהים. אז יאללה, בוא נשמע אחת.
לט לוין.
ניקייב. 18 באפריל 1994, 25 שנה. כן. סחתנה.
Please don't leave me here alone. Where are my friends? you're sitting all alone and hear a knocking at your door. And the air's full of promises. Well, buddy, you've been warned. Far worse to be love's lover than the lover that love has.
זה שיר, תענו איך אני אוהב את ה... וואי, איך אני אוהב את האושר הזה של השיר הזה.
טוב, אז אי אפשר גם לסיים את התוכנית בכל זאת חג והכל, אבל אי אפשר קצת בלי קצת כדורגל, ליגת האלופות, אז בכל זאת...
מה ליגת האלופות השם?
מסתבר שכן, אבל הנה, אנחנו יכולים רק להגיד שהעולם שייך לצעירים מקבל תוקף חדש אחרי המחזור האחרון של רבע הגמר, המחזור האחרון והסופי. זה בא לידי ביטוי כמובן בתצוגה הנפלאה של אייקס, שלא התחילה רק עכשיו, אלא כבר כשהעיפו את ריאל מדריד. נראית כמו קבוצת חלומות, הרבה שנים לא הייתה כזאת התלהבות מקבוצה עם רוח נאורים. צריך לומר, ממוצע גילאים בני 24, 90% מהקבוצה, אולי אני מגזים, 80% מהקבוצה, תוצרת בית, פשוט מרשים ביותר, אבל כשאתה רואה את זה, אתה מבין שאייקס, אמנם זה מועדון כזה, שזה משהו יציב כמודל, לגדל צעירים ולטפח אותם ולהעביר אותם הלאה לקבוצות אחרות, וכשהם פשלות, כשהם משופשפים, זאת אומרת, בגילאים האלה, דליכט ודיונג לא אמורים לעבור לברצלונה, הם אמורים לתת באייקס עוד שנתיים, שלוש, אבל אחת לעשור, שני עשורים, קורה הדבר הזה שהם עושים את הקפיצת מדרגה, והצעירים האלה עושים איזו עונה חלומית באירופה, ומצליחים להגיע לגמר, להביא איזה תואר, אבל כל התהליך הזה... הוא תהליך שאומנם באייקס זה דוגמה למועדון שמתמיד בזה, אבל זה איזושהי תנודה שאנחנו רואים בספורט התחרותי. אנחנו לא מזמן דיברנו על הפורמולה אחת, על הסדרה בנטפליקס. אז באותו זמן שאתה דיברת, אתה ראית, אני לא ראיתי, ובאמת נסחפתי לזה, ומעולם לא ראיתי ספורט מוטורי, ולא היה לי שום קשר לפורמולה.
זה בעצם הסדרה שעקבה
אחרי העונה הקודמת. התאהבתי בספורט הזה ובמאמץ הקבוצתי, אל מול האינדיבידואליות המטורפת של כל ספורטאי וספורטאי, ועד כמה הם באמת ספורטאים.
כל אחד טיפוס, כן.
שזה נראה כאילו, אתה יודע, הוא יושב במכונית ולוחץ על הגז, האנשים האלה ספורטאים מילאיים, ואתה רואה שגם שם, היום זה קורה, שנת 2019 היא השנה עם הנהגים, נהגי פורמולה אחת הכי צעירים מאז שנות ה-50, רק לסבר את האוזן, פרארי, הנהג השני של פרארי אחרי פטל, שהוא אחד משני הנהגים הכי גדולים בעולם היום, ואולי פרארי הקבוצה הכי מפורסמת והכי טובה יחד עם מרצדס, הנהג השני שלהם עכשיו, הוא נהג בן 21, הכי צעיר אי פעם בפרארי. מקלרן, עוד קבוצה אגדית, יש לומר, החתים הנהג חדש, בן 18, הכי צעיר אי פעם בפורמולה אחת. וזה לוקח את הדבר הזה שבספורט קפיטליזם תחרותי, היום מבינים שכדי להצליח, אתה כל הזמן צריך לחקור ולראות מה אני צריך לעשות שונה ואחר כדי להצליח. עד היום, הקפיטליזם הזה של הספורט לקח את זה למקום של שחקנים מוכחים, של ספורטאים מוכחים. פתאום יש תחושה שמישהו עשה איזה מהלך וגרם לזה לקרות ולראות שילד בן 17 יכול לעלות בהרכב של מנצ'סטר יונייטד ויום למחרת ללכת לבית ספר, לא נפלו השמיים עליו, הוא עדיין עושה את תפקידו בצורה הטובה ביותר. קח את אלכסנדר ארנולד בליברפול, לפני שנתיים קלופ העלה אותו מגן צעיר מהנוער, אף אחד לא נתן לו שום סיכוי לשחק, נתן לו לשחק איזה משחק גביע שולי, ומאז הוא אחד השחקנים הכי חשובים והכי בנקרים בהרכב של ליברפול, כן. עם כל הרוטציה הענקית שהוא עושה שם, ואתה רואה את זה יותר ויותר ויותר, ועכשיו יש לנו גמר, צריך לומר, חצי גמר, סליחה, של קבוצות יהודיות, טוטנאם נגד אייאקס, שזה הגמר היהודי הקלאסי, שתי קבוצות שמזוהות עם יהודים, עם ישראל, אל מול, אתה יודע, שני אולי הפנומנים הגדולים שיש היום בכדורגל העולמי, יחד עם רונלדו שהוא לא שם, כבר לא, אבל מוחמד סלח ומסי, אז יהיה איזה קרב ענקים שקצת מרגיש אולי כמו סיכוי לחילוף משמרות, סליחה על החיבור המהיר שנעשה בין אלפי ספורט, אבל זה משהו שיכול מאוד להיות גם ב-NBA השנה, בעקבות זה של אברון ג'יימס, פעם ראשונה מזה כן. עשור,
לא מגיע
לפלייאוף, ויכול מאוד להיות שיאניס יעשה את זה השנה, למרות שעדיין גולדן סטייטס הם הוותיקים והפייבוריטים, אבל יאניס יכול לעשות את המהלך כשלברון לא בתמונה ולעשות חילוף משמרות, זה יהיה מעניין, זה יהיה יפה, צפויה לנו כן, סיום עונה כן. מהסרטים, 2019, איזה כיף.
חד משמעית. אני חייב להגיד משפט על אייאקס, מה שקורה שם, אתה יודע, אתה זוכר את ההתלהבות שלי גם במשחקים האחרונים שלהם, זה משהו שהמוח לא יכל אפילו לדמיין אותו, את היופי הזה, עד כדי כך שיובנטוס היו פשוט בשוק, הבלמים והמגינים של יובנטוס פשוט לא ידעו את נפשם.
אני לא יודע, אני לא בדקתי סטטיסטיקה, אבל מעניין מאוד לבדוק מתי יובנטוס הפסידו בבית אחרי שהובילו 1-0. אני חושב שזה משהו שלא קרה כמה שנים טובות מאוד. אבל בכל זאת, אתה יודע, זו קבוצה שהעיפה את אלופת אירופה, אייאקס, כל הכבוד, דרבי יהודי, כל הכבוד. וסליחה על הכל, אבל אני אוהד ליברפול, אז מצטער בשביל כל היהודים. אני מקווה שהשנה נעשה את זה סוף סוף.
אני אוהד ברצלונה, יש לנו פה דרבי, יש לנו פה דרבי בחתוקה וחסן. בוא נגיע לזה,
אם אתה אוהד ברצלונה, אז אפשר, זה חתוקה, די, בחיית, די.
מה אתה רוצה, אחי? אני לא חייב לשבת כל היום לטוטו על ברצלונה.
יש לנו חצי גמר לדבר על זה, חתוקה, בוא נתקדם.
בקיצור, אוקיי. משהו בקשר למגמה של הצעירים, אתה יודע, אני חושב שהבשיל פה שוט איזה דור, אתה מבין, הבשיל פה איזה משהו תודעתי, דיברנו על זה קודם, אני חושב שהבשיל פה איזה משהו, איזשהו דור של צעירים שצמחו והגיע זמנם לפרוע שטרות, אז אנחנו נגיד להם, יאללה, תפרחו, תצליחו עם השנה
וכמה
הזאת.
וכמה חבל שאנחנו כבר לא צעירים יותר, חתוק.
חבל, חבל, באמת חבל.
יאללה.
שיהיה חג שמח, תודה רבה.
תחגגו ילדים.
תודה רבה לשלום יצחק, שהביא לשידור, נדב אלפרין, האורך, האברך, חסן. שיהיה חג שמח, חג לסופש.
שבת שלום, חתוקה, שבת שלום.
אמן ואמן, תהנו, כאן תרבות, חתוקה וחסן.